איש, מי שלומי לחן, היועץ אסטרטגי, מרצה, ואתם כאן איתנו בפרלמנט השיווק, בו נערך אנשים בכירים בתעשייה על מאחורי הקלעים של עולם השיווק, על יזמות, חדשנות, מחירות, פרסום, שירות, שימור. אז יאללה, מתחילים. והיום לעונג לי ולארח בפודקאסט את עמיחי קילשטיין, מנכ"ל קבוצת H&M בחמש שנים האחרונות, 21 חנויות, מתוכם 2 אום, אתר אונליין. לפני כן במשך 6 שנים כמנהל החטיבה העסקית של קימברלי קלארק. ערב טוב עמיחי.
ערב טוב.
אז 6 שנים בחברה יצרנית, 5 שנים בצד הקימונאי, זה קילומטראז' של ניסיון בשרשרת הערך, גם של הצד היצרני וגם הקימונאי. ככה עם יד על הלב, איפה התשוקה שלך נמצאת?
האמת שהיא מאוד יושבת באזורים גם של הפיתוח העסקי, של לקחת עסקים ממקום מסוים למקום אחר, הרבה יותר מעורר השראה והרבה יותר חלומי, וגם יושבת הרבה מאוד בהובלה של צוותים גדולים, בהובלה של מערכות גדולות. שמה זה ה...
אתה אומר, זה לא משנה לי אם זה יצרן או קימונאי, ההובלה של התהליכים זה מה שעושה לי את הפשן.
כן, תהליכים וגם אנשים. אני חושב שזה, כמה שהעולם הופך להיות טכנולוגי ומתוחכם ודיגיטלי, ואנחנו שומעים על בוטים ועל ChatGPT וכל מיני דברים כאלה.
בסוף זה אנשים.
עדיין, אנשים, לא משנה איזה מותג יהיה לך, אם אין לך אנשים טובים, יהיה קשה לקחת אותו למקומות חדשים.
אתה צודק. המותג ממש מוכר. יחד עם זאת, בוא, תספר לנו קצת עליו, על המותג H&M, דברים שאולי אנחנו קצת פחות יודעים.
אז מדובר על מותג שוודי, בעצם שקיים משנת 1947. זאת אומרת, אנחנו מדברים על סדר גודל של 76 שנה, שנה לפני מדינת ישראל, חתיכת היסטוריה. והמותג הזה היום הוא אחד משני השחקניות הגדולות ביותר בעולמות של מה שנקרא ה-fast fashion, האופנה המהירה.
שהראשונה זה קבוצת?
יש קבוצת אינדיטקס. הראשונה, שנייה, זה ויכוחים שעדיין קיימים, אבל
הם... קבוצת זרה לצורך העניין.
כן, אינדיטקס, מה שנקרא, שהיא בעלת זרה, ברשקה, סטרדיווריוס, פולנבר, מסימו דוטי, כן. זה הקבוצה הספרדית, מה שנקרא, ויש את הקבוצה השוודית, שהיא קבוצת H&M, שיש לה גם כן 8 מותגי בית. בעצם היום מדובר על חברה שיש לה למעלה מ-4,000 חנויות בעולם, פעילה ב-77 מדינות, מתוכם 57 הם שווקי אונליין, מעסיקה 175,000 עובדים.
תורף.
כן, משהו, קונגלומרט ענק. מוכרת בלמעלה מ-20 מיליארד דולר, זאת אומרת, מדובר בארגונים ענקיים. היא חברה, דרך אגב, ציבורית, נסחרת בבורסה בארצות הברית, אז מדובר על ארגון שהוא... בעל אימפקט מאוד משמעותי בעולמות האלה של אופנה.
עכשיו בוא קצת נרחיב את זה, כי הקבוצה עצמה, חוץ מאופנה וחוץ מהום, יש לה מותגים נוספים, כמו קוס, מונקי, אדר, סטורי. בוא תספר, מה מתוך המנעד הזה נמצא בארץ? מה מתוכנן?
כן, אז היום יש מותג H&M בעצם בארץ מ-2010, זה סדר גודל של 13 שנה, ב-2017 הגיע לארץ גם מותג קוס, שהוא מותג האופנה האליט של...
זה הפרימיום של הקבוצה.
זה הפרימיום של H&M. באותה שנה גם הגיע מותג H&M Home, שהוא מה שנקרא מותג הלבשת הבית לצורך העניין. מתנהג כמותג עצמאי, אבל בארץ נמצא במודלים של שופ אין שופ, זאת אומרת ממש נמצא
בתוך
בסמוך,
החנות. בסמוך.
או בסמוך, בראשון נמצא בתוך החנות, באזריאלי תל אביב הוא נמצא בסמוך לחנות, אז יש קרוס שופינג בכל
מקרה. זה כהחלטה אסטרטגית שלא לפצה אותו ולא לא, לא, לא להפריד אותו?
כן, או? כן. זה התחיל מהחלטה אסטרטגית של הקבוצה השוודית.
למה?
מכיוון שרצו גם כן ללנות מהקרוס שופינג, וגם לא היו בטוחים שכן סטנד אלון, זה השוודים, אנשי עסקים מאוד שמרנים ומסודרים, הם עוברים תהליכים, הם בודקים דברים לפני שהם יוצאים איתם, אז המודל של הסטנד אלון נבדק במשך 4 שנים, ועכשיו הם התחילו לעשות מה שנקרא designated store, זה חנויות שעומדות בפני עצמם, בארץ עדיין לא קיים, אז זה גם כן הגיע ב-2017, יש כרגע 2 חנויות, וב-2020, ואחת, בסוף 2021, הגיע גם מותג שנקרא In Other Stories, שהוא אופנה גם כן אליט של נשים משלושה טליירים שונים, לוס אנג'לס, פריז וסטוקהולם, שמציג אופנה סופר עכשווית לנשים צעירות ובגיל קצת יותר מבוגר
מצעירות. איפה הסניפים האלה נמצאים?
כרגע שניים, יש אחד באזריאלי תל אביב, סניף הדגל מה שנקרא, ויש עוד אחד באזריאלי מלכה.
ולגבי המותגים האחרים כמו מונקי וכדומה, יש כוונה?
אנחנו בוחנים את זה, זה לוקח זמן, בשלות של השוק, אנחנו גם רואים, אנחנו מסתכלים על, למשל, אחד הדברים שהסתכלנו עליהם בקוסט, לפני שהבאנו אותם לארץ, זה כמה ישראליות קונות את המותג הזה בחול.
באמת, זה מדד להחלטה?
כן.
אוקיי, זה מעניין.
זה, וגם למשל, כמה קונים את זה באסוס. כמה הן נחשפות ומזמינות את זה בעצמם, כי הישראלים הם אמנם הקהל שעושה אדפטציה מאוד מהר, אבל להחדיר לישראל מותג לא מוכר ולא אהוב, זאת בעיה קשה. אתה צריך לשים מאחורי הרבה כסף, ואתה לא תמיד מצליח, ויש המון טסט קייסים כאלה גם. אתה מסתכל על השוק הישראלי, אתה רואה הרבה מותגים שנכנסו בלי awareness גבוה, ופשוט הרבה פעמים נכשלו, קיפלו את הזנה ויצאו חזרה.
זאת אומרת, רגע לפני שמביאים אותו, את המותג, אתה אומר, אני נכון, בודק את הנחשקות שלו נכון, באתרי אונליין נכון. בינלאומיים.
גם זה, וגם סקרים מקומיים, וגם בדיקה של פרייס פוינטים, וסביבה תחרותית, והתאמה, זה נעשית עבודה, זה לא כמו לקחת מותגים פריז ולשים אותם במילאנו. זה לא זה. זה קהל אחר, עם התנהגות אחרת, עם הסתכלות אחרת, ולכן זה נדרשת עבודה משמעותית והכנה משמעותית לפני שמביאים אותם לארץ.
אנחנו שומעים הרבה מאוד תלונות של לקוחות על פערי מחירים, בין סניפים של אג'נט בישראל, אדר סטורי בישראל, לעומת העולם. למה, מיכאי? למה שוב ושוב אנחנו שומעים על הפערים האלה, בין לקנות את המוצר פה, לעומת הסניפים בעולם? ממה נוצר הפער הזה?
תראה, אני לא רוצה לתת לך תשובה מכובסת, כמו שתמיד שומעים בתקשורת.
אני לא רוצה מכובסת.
בלי כביסות. יש פערים בכל מותג שתראה, גם במזון וגם בהלבשה וגם בגאדג'טים, מחשבים, הכל. אני חושב שזה הרבה פעמים נובע ממודל העלויות במדינת ישראל.
אוקיי, תסביר.
אני אתן לך למשל פרמטר אחד קריטי. אנחנו חברה עסקית, ואנחנו מסתכלים על מה שנקרא מדדי ה-P&L שלנו, ה-Profit and Loss.
רק להסביר, רווח והפסד.
רווח והפסד, ועוקבים על זה ברמה חודשית, ברמה שנתית. אז סתם דוגמה, סטנדרט של סחירות. נגיד קניוני עזריאל, קניוני מליסרון, קניוני ביג, כל קניון מקבוצה אחרת, שבו אתה סוחר למטר מרובע, אתה יודע שבעולם הקמעונות אתה נמדד לפי מחירות למטר. ועומס של זכירות זה אומר כמה אתה משלם לבעל הבית או לבעל האדמה למטר, חלקי כמה שאתה מוכר. בארץ העומסים הם בערך פי שתיים מאשר נהוגים בעולם.
שוק ממש ריכוזי, ספקי הניהול הם ספקים מאוד מאוד מרכזיים.
נדלן בארץ יקר,
מאוד
קבוצות הקניונים בארץ הם קבוצות עוצמתיות בסדרי ריכוזיות. גודל. בעולם זה מאוד מאוד מפורז. כך למשל דוגמה, יש בעולם יש קניינות רחוב, בארץ זה לא קיים.
נעלמה לחלוטין חנות הזאת, כמעט.
קצת מתעוררת חזרה, אבל אתה לא יכול, אתה לא תראה חנות של זרה ברחוב, בדיזינגוף, לא תראה חנות של H&M בז'בוטינסקי, זה פשוט לא קורה.
מעניין.
זה מרוכז במרכזי ערים, בקניונים ממוזגים, עוד פעם, זה הדרך שבה מותאמת גם לאקלים, וגם לצרכן הישראלי. הצרכן הישראלי אוהב לחנות האוטו למטה, לטפס למעלה, להיות במיזוג אוויר, ולקנות את זה בנוחות שלו.
אומר, בסופו של דבר אנחנו משלמים על הנוחות שאנחנו רוצים אותה כלקוחות. אנחנו מעוניינים בקניון, ממוזג, אנחנו
כן,
נשלם
זה על... זה גם על הנוחות, וגם על, 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 על המבנה האקונומי של ישראל, שבו אזורי הנדלן הם מאוד מאוד יקרים, ריכוזים, מעטים מאוד. אתה לא תראה הרבה קניונים שנפתחים בשנים הקרובות. אין אזורי מסחר, הם לא קיימים. אז מי שנמצא, הוא מוכר במחירים הזויים למטר, ויש לו waiting list מפה ועד הודעה חדשה. היום יש מצוקת שטחי מסחר, תשאל את מליסרון שמנהלים, אני חושב, קרוב למיליון מטר מרובע קניונים, אין להם 1,500 מטר פנוי. עד כדי כך, אני מדבר איתך, כולל קניונים במישור אדומים ובאקו, לא חשוב איפה. אין להם שטחים.
אין שטחי מסחר.
זאת אומרת, בשביל היום להכניס אותך, הם צריכים להוציא מישהו. אתה הרבה פעמים תשלם דמי פינוי בשביל להוציא אותו. אתה יודע, שישו כאלה ביקושים, אין לך leverage מול הקניונים לנהל איתם מסמתם ולא איתם חירים, אז אתה משלם יקר. אז התחלנו בזה. הדבר השני שאנחנו מסתכלים עליו זה למשל עלות כוח האדם בישראל. אתה יכול לראות גם המדדים, הפרודוקטיביטי של העובד הישראלי היא נמוכה מזאת של האירופאי, מגלל כל מיני סיבות. אבל עוד פעם, גם זה בערך ב-30-40% יותר יקר מהנורמה העולמית. תתחיל לאסוף, עכשיו תיקח את הרגולציה של ישראל, ואת העלויות השילוח היקרות, ואת הנמלים הקשים, ואת ההובלה הקשה, והפקקים. כאילו, תתחיל לאסוף את הכל. תראה, תעשיית האופנה בישראל, למי שבודק אותה ומכיר אותה, החברות הטובות מרוויחות סינגל דיג'יט פרופיט. זה אומר ספרה אחת של רווח. זה אומר שלמשל, אם אני אוריד את המחירים ב10%, אני עובר להפסד. זו המשמעות. צריך להבין את זה. זה לא שיש פה חברות שמגורפות שמנת, יש להם 30%.
אגב, רואים את זה גם ברשות המזון. הרווחיות הנקייה מאוד
נמוכה. נמוכה מאוד, וזה לא... הבעיה לא נמצאת בכימונאים ובוא נגיד בגרידיות שלהם. זה לא יושב שם, זה יושב באזורים אחרים, זה יושב במבנה העלויות הבעייתי מאוד במדינת ישראל. הוא בעייתי, אנחנו מבינים את זה. גם באונליין, כל להוציא שילוח ללקוח, זה מאוד יקר, זה בכלל לא מתקרב
למקבילות בחו"ל.
בדיוק, גם עלויות שרשרת האספקה, המרלוגים שעולים יקר, ההובלה שעולה יקר, הליקוט שעולה יקר, הכל נורא נורא יקר, זה... אבל בסוף זה מתגלגל, אין מה לעשות, זה לא... אי אפשר לספוג את זה, זה לא ניתן. אז עכשיו תראה, בצד השני אני יכול להגיד שאנחנו כחברה, גם אחראית וגם שרוצה, מסתכלת לטווח ארוך, אנחנו בוחנים את עצמנו אל מול התחרות בישראל. H&M הוא שחקן שבא עם רעיון של value for money. אז אנחנו מסתכלים, אנחנו רואים שבשוק הישראלי, בכל קטגוריות המוצרים המבוקשות, אנחנו אטרקטיביים. ואנחנו שומרים על הפערים האלה. מתחת למתחרים, גם המקומיים וגם הבינלאומיים. זאת אומרת, זה עבודה שאנחנו עושים כל הזמן. אז כשאתה מסתכל על H&M בתוך ישראל, היא עדיין בפערים שבהם H&M נמצאת באירופה מול המתחרים שלה. על זה אנחנו שומרים.
שני הניסיונות שלך בקריירה העסקית הם של חברות גלובליות. תוכל ככה לשתף אותנו ביתרונות, ואולי גם בחסרונות לעבודה בחברה בינלאומית. אתה יודע, עם אותה שליטה מאוד מאוד מרכזית, פחות חופש פעולה, מעט גמישות. תשתף אותנו לגבי העבודה בחברה גלובלית.
חברות גלובליות מביאות איתם הרבה מאוד leverage. זאת אומרת, יש לך גם הרבה מאוד עוצמה כספק גדול תמיד. גם קימברלי קלארק וגם H&M, זה חברות שהן שחקניות משמעותיות, עם מרקט שר גבוה, עם יכולות מסע ומתן והפעלת לחץ לספקים, וזה אחד. שתיים, אתה מקבל הרבה מאוד מה שנקרא know-how. אתה, כל דבר שאתה רוצה לבדוק אותו, עשו אותו כבר ב-5,000 חנויות. אתה רוצה לדעת איך מכשירים עובדים, יש לך כלים אצלהם. אתה רוצה לדעת איך יש תהליך מחירה נכון
של לקוח. מאגר ידע מטורף.
מאגר ידע מצוין וכלים מצוינים ויכולת למידה ויכולת הכשרה ו-name it. באמת, בהיבט הזה, זה יורד לרמות. תראה, אנחנו ב-H&M למשל, אנחנו לא באמת בוחרים את הבגדים שאנחנו קונים. אנחנו מקבלים את הכל בפוש. השוודים בוחרים קולקציה שהיא אחידה בכל העולם, ואנחנו מקבלים אותם בדחיפה. אנחנו לא אומרים, תביא לי את זה שנראה כמו נמר, ואת הפסים...
שזה 180 מעלות למשל מזרה, ששם כאילו לכאורה מנהל הסניף הוא זה שבוחר את הקולקציה? זה הבדל.
כן, אבל גם בזרה זה עוד יותר דומה אלינו מאשר למשל קסטרו. קסטרו מעצבים את הכל בעצמם, יש להם כמות אדירה של מעצבים שיושבים להם במטה ומעצבים את הכל מסטרץ', מעצבים, לוקחים מאחרים, זה לא משנה, אבל העבודה היא נעשית בתוך הבית. זרה נמצאים במודל קצת שונה מ-H&M, מכיוון שהמודל שלהם נקרא מודל פול. מנהלי החנויות מבקשים את הסחורה שמתאימה לחנות שלהם, ב-H&M זה יותר פוש. דוחפים לך את הסחורה, גם בזרה זה יותר באוויר, ב-H&M זה דרך הים, אופם, קשור במבנה העלויות ובפרייס פוינטס, אבל...
אז איך בכל זאת עושים את ההתאמה לצרכן הישראלי? הרי בכל זאת יש הבדלים בטעמים של הצרכן הישראלי.
תראה, מה שאנחנו עושים, יש לנו אפשרות לגעת בכמויות של קטגוריות מסוימות. אז למשל, את המעילים הנורא נורא כבדים, אנחנו מורידים משמעותית את הכמויות שלהם. טישרט לעומת זאת, אנחנו מכפילים ומשלשים לעומת אירופה. זאת אומרת, כן יש את היכולת לעשות התאמה, אבל היא לא התאמה נקודתית, היא התאמה כמותית לפי אינדקסים, לא לפי פריט כזה או אחר. אז יש השפעה שהיא מותאמת גם, עוד פעם, יהיה תמיד פערים, השוודים לא יודעים מה זה ראש השנה. אין להם הלבשה לחגים, אז אנחנו צריכים לעשות ההתאמות אצלנו, כיצד אנחנו מביאים לצרכן הישראלי לקראת החג דברים שהם אוהבים, או שבועות, או יום העצמאות, או whatever. אנחנו עושים את זה, אבל יכולת השליטה היא מוגבלת.
אז ספר לנו קצת דברים פיקנטים, בכל זאת צברת ניסיון עם הצרכן הישראלי, אתה יכול להשוות אותו לצרכן האירופאי, האמריקאי, אתה יכול להפיין איזה שהם קווים לדמותו של הצרכן הישראלי, מה הוא אוהב, מה הוא לא אוהב, ואולי לתת דוגמאות של מוצרים שהצליחו בחול, ב-H&M, ופה לא הצליחו?
תראה, הצרכן הישראלי, אני חושב, מאוד שונה בהתנהגות שלו מהאירופאי, שבוא נעשה את השוואה, וגם מהאמריקאי.
תסביר.
תראה, למשל, צורת הקנייה. הצרכן הישראלי הוא הרבה יותר, בוא נגיד, אימפולסיבי.
צרכן הישראלי יותר אימפולסיבי?
יותר אימפולסיבי, כן. הוא לא מתכנן קניות. הוא יוצא עם הילדים לקניון, יש חופש, יש נסיעה, הוא קונה על הדרך.
כלומר, הקנייה היא פחות מתוכננת.
פחות מתוכנן. הוא לא לקראת החורף מצטייד, כמו האירופאי מצטייד בדברים, יודע מה הוא קונה, הולך... כן, הישראלים הרבה יותר אימפולסיביים. למשל, זה משפיע, לדוגמה, לסיפור של מבצעים. הצרכן הישראלי מאוד 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 אוהב מבצעים, מאוד מוטה מחיר.
הרבה יותר מהמקבילה שלו?
הרבה יותר.
הרבה יותר.
הרבה יותר, מאוד רגיש למחיר, מאוד אכפת לו ממחיר. בתקופת הסיילים אנחנו מוכרים פי 3 פריטים מאשר אנחנו מוכרים בחודש רגיל, לפעמים אפילו יותר. זאת אומרת, מדובר על התנהגות פתאום צרכנית אחרת לגמרי. ברגע שהמחיר יורד, לא משנה, 20, 30, 40, 50 אחוז, ההתנהגות הצרכנית היא שונה לגמרי. ואתה צריך לתכנן את עצמך גם בצורה כזאת, מבחינת העבודה השנתית, מבחינת רמת ההנחות, זה דורש הערכות עסקית שהיא שונה מהעולם. הצרכן הישראלי גם עוד פעם, קונה באזורי חגים, יש פיקים מאוד משמעותיים, גם לפני פסח וגם לפני ראש השנה, פיקים אדירים של קניות. קונים מתנות, מתלבשים לקראת הערבי חג, יש ממש תנועה דרמטית. Back to school זו עונה מאוד מאוד חזקה גם כן, בקניות של ילדים ובהצטיידות. אז כן, אז העונתיות שונה, צריך להבין, וגם התרבות של הקנייה היא משתנה, וגם דיברנו על איפה קונים, לא קונים ברחוב, קונים בקניון. עדיין אין את הפנטריישן של האונליין. תראה, בשווקים של H&M בעולם, מתקרבים ל-40% אונליין, שתבין, זה דרמה, תחשוב, 60% פיזיקל, 40% אונליין, בישראל.
זה אופנה.
כן, בישראל המספרים... אצל החברות שהם, אנחנו חדשים יחסית, אבל אצל חברות ותיקות הם למטה מ-20 אחוז, מבחינת השיר אוף ביסנס.
כל הרושם שהמון המון קונים שם, הוא עדיין ב-20 אחוז, ואנחנו עדיין פחות ממה שקורה באירופה, בתחום של אופנה.
נכון. בישראל יש גם disruption, אני חושב שהוא קורה בעולם, אבל בישראל הוא אפילו יותר חמור של השחקנים הגלובליים, מה שנקרא שיעין ואסוס, מוכרים פה במיליארדי שקלים.
כן.
צרכן הישראלי אוהב אותם עוד פעם, בגלל הסיפור של המוטה מחיר, לאו דווקא מסתכל על האיכות, ולא מסתכל על קיימות כשהוא עושה את הבחירות האלה.
הם גם בקטע של value for money, בעצם הם אותה משבצת כמו שלך?
לא. השחקנים הסינים, הם שחקן, מה שנקרא בעולמות ה-fast fashion, הם שחקן מחיר. הם רק מחיר, הם לא value for money, הם low cost.
הם low cost.
זה שחקן אחר, זה טיר אחד יותר נמוך. אז הם עושים disruption רציני בארץ, זאת אומרת, אני חושב ש... סדר גודל של למעלה מ-70 אחוז מקניות האופנה בישראל, הם לשחקני חוץ, הם לא שחקני פנים. אני מדבר כל הטרמינל X, כל הזרה, כל הג'נם, כל הקסטרו, כל השחקנים, הם פחות מ-30 אחוז, ושיעין, אסוס, זולנדו, הם רוב האונליין בישראל. הם רוב השוק.
אז בוא נדבר קצת על אונליין, ובוא נדבר על אונליין אצלכם. עמיחי, למה לקח לכם כל כך הרבה זמן לפתוח אתר אונליין? מה עיכב?
אני חושב שאנחנו יכולים לחזור לאחת השאלות הראשונות שלך, וזה יושב על החסרונות של החברות הגדולות. וזה מדבר על גמישות ועל תיעדוף של משאבים. אז אנחנו, הפרויקט של כניסת האונליין לישראל נקרא M50. זה היה השם שלו. כי אנחנו המדינה ה-50 של H&M שנכנסה לאונליין בעולם. זאת אומרת, היה פייפליין שהיינו צריכים לחכות להגיע לנקודה מסוימת.
וזה בתקופת הקורונה, כלומר.
דרך אגב, היינו אמורים לעלות ב-2020 בהתחלה, ובגלל הקורונה זה נדחה.
נדחה.
בשנתיים.
זאת אומרת, עובר את כל הקורונה עם צורך של מטורף של לקוחות, ואין לך אתר.
חנויות סגורות, אפס. מטורף. המרלוג, הקונטיינרים, ממשיכים להיכנס למרלוג, ואין לי יכולת להוציא סחורה. תקוע איתה, זה תפסו אותנו עם חסיים למטה, אבל לא שיכולנו להגיב, זה לא שהשוודים אומרים, אתה יודע מה, בסדר, תפתח לבד.
הם מסודרים, מתוכננים, אתה 50, תחכה מה שנקרא.
כן, או שתלך לטרמינל X, אין אפשרות כזאת, זה המונוברנדים מוכרים, רק דרך אתרים, H&M.com, אחרת לא מוכרים.
ומהרגע שפתחתם את האתר אונליין, תספר לנו סביבות רצון שלך, זה הולך טוב, איפה נמצא האונליין שלכם היום?
אנחנו מאוד מאוד מרוצים, זה עובד נהדר, וזה עדיין בחיתולים. זאת אומרת, אנחנו עלינו עם מה שנקרא MVP, זה פלטפורמה מאוד בסיסית, מבחינת הפיצ'רס שלה, עדיין...
אתה אסביר למאזינים MVP, גרסה מאוד מאוד...
מאוד מאוד בסיסית.
בסיסית.
כן, עם הפיצ'רים הבסיסיים ביותר, למשל אין מועדון לקוחות עדיין, ואין את כל הפיצ'רים שקשורים למשל בקליק אנד קולקט, זה דברים שעדיין לא קיימים, הם ייכנסו בהמשך, יש רודמפ כזה מסודר, אבל גם בשביל הפלטפורמה הבסיסית שאנשים כל כך חיכו אליה, דרך אגב, היום ישבתי עם המחלקת שירות הכוחות לסיכום של 2022, ו-30% מהפניות שהיו לפני שפתחנו את האונליין, היו מתי יהיה לכם אתר. אז זה נמחק ביום.
זאת אומרת, ממש ציפו לזה, ממש חיכו לזה.
זה היה ברמה של מתקפה יומיומית. האמת שדי מוצדק, זאת אומרת, לא היה לנו יותר מדי מה להגיד. מצטערים, עובדים על זה, מצטערים, עובדים על זה, אתה יודע, ואנשים אומרים, היו אומרים לנו, איפה אתם תקועים? היה איזה פוסט ויראלי ששאלו אם אנחנו תקועים בתקופת התנך. אז כן, היינו, נאנצנו רק להתנצל ולהתנצל, אבל זה נמחק ביום, ויש עשרות אלפי סשנים ביום, עם אחוז המרה מצוין, הרבה מאוד הזמנות, זה עובד חלק, זה אינטגרציה מאוד מאוד מורכבת של הרבה מאוד מערכות, לקח לנו המון זמן גם להתכונן לזה, אבל זה נותן פירות נהדרים, אנחנו עמדנו ביעדים שלנו לרבעון האחרון של 22, ואנחנו עם תוכניות גדולות גם ל-23, ועכשיו יצא דירוג לא מזמן בגלובס, אנחנו יצאנו אתר מספר 13 בארץ, כבר אחרי שאנחנו פעילים רק 3 חודשים, ואנחנו רק במניעים, במחירות בישראל, אז
ברמה האסטרטגית, יש כוונה שהמחירים שם יהיו זולים יותר, יהיו קולקציות שיהיו ייחודיות לאונליין. מה האסטרטגיה לגבי האונליין שלכם?
תראה, אנחנו קיבלנו החלטה לפני כבר כמה שנים שאנחנו לא נעשה אונליין אקסקלוסיב. אנחנו הלכנו, ואנחנו בעצם השוק היחידי היום בעולם של H&M, מתוך 77 שווקים, שיש לו ריטל סטוק. אני מנהל סטוק אחד. כי מלמידה שעשינו ראינו שניהול של מלאי אונליין וניהול של מלאי אופליין בנפרד מייצר בעיות קשות.
אוקיי.
למשל של מה שנקרא הזנבות. אתה נשאר בסוף עונה עם פריטים בודדים באונליין. עכשיו, אתה לא יכול למכור אותם ברצפת המחירה של האופליין, מכיוון שהם לא מוכרים שם, הם לא קיימים. לא תשים פריט אחד בשמאל במחלקת נשים שאין לו אחים ואחיות. זה לא, פשוט לא ימכר, ולא משנה גם באיזה הנחה. אז החלטנו לנהל סטוק אחד, ואז יש לך אפשרות לסלוק בשני המקומות, וגם הניהול שלך במרלוג הוא הרבה יותר פשוט, אתה לא צריך אזורים נפרדים. יש בינים לכל הסחורה כולה, והם פשוט מלקטים, אונליין אופליין. יש לנו קו שמלקט, והוא עושה את שני הדברים ביחד.
ולשאלתי, מחירים זהים אונליין אופליין? קולקציות, כן, אותם קולקציות?
כן, באופן עקרוני, אותם קולקציות, אותם מחירים, יכולים להיות מבצעים שונים, זאת אומרת, למשל, עשינו מבצע של 10% הנחה למי שנרשם באתר.
טוב, זה דברים בטקטיקה.
כן, זה מאוד טקטי,
אבל ברמת האסטרטגיה, מגוון זהה.
מגוון זהה, מחירים זהים ומוצרים זהים. בהמשך יכול להיות שיהיו כל מיני דברים שיהיו אופייניים לאונליין. אתן לך למשל דוגמה. ב-H&M יש דבר שנקרא קולקציית קלות. עכשיו, אין לך מקום ברצפה לשים אותו, אתה לא יכול.
אז אתה שם אותו באונליין.
אז זה מה שעושים בעולם, שמים אותו באונליין, ואז אתה יכול לקנות אותו, הוא תמיד זמין. דברים כאלה יהיו בעתיד, בינתיים זה עוד לא קיים, אבל יש הרבה דברים בקנה שיקרו, תוך כדי ההתפתחות של האתר והפיצ'רס שלו וכו'.
חדשנות טכנולוגית, הלקוח מאוד מאוד הקצין את הדרישות שלו מאז הקורונה. הוא רוצה להזמין באינטרנט ולקבל בחנות, למדוד בחנות, לקבל בבית, מראות חכמות, מציאות רבודה, AI. איפה כל זה תופס אתכם? איפה אתם נמצאים באזורים של חדשנויות?
תראה, אני חושב שקודם כל, הקורונה נתנה לזה בוסט מאוד מאוד רציני, כי הרבה מאוד תהליכים הועצו, ואנחנו בו זמנית נמצאים, עכשיו אני מדבר רק על ישראל, בסדר גודל של 20 פיילוטים שונים של מוצרים דיגיטליים שונים, בין אם זה פידבקים מלקוחות, ועכשיו אנחנו בוחנים בסניף עזריאלי חווה של סלף צ'קאוט, ובוחנים רובוטים, ובוחנים בשירות לקוחות פלטפורמות, זאת אומרת, זה all over, אנחנו עם הרבה מאוד משאבים מאחורי זה, גם משאבי מימון, וגם משאבי אנשים וזמן של החברה, מבינים שזה כבר לא, זאת אומרת, בוא נגיד שהכותרת של טכנולוגיה וחדשנות היא כבר לא, זה כבר לא buzzword, זה כבר חלק מהחיים הקימונאים, זה כבר חלק מהיום-יום שלנו, מהחוויית לקוח, הלקוח מצפה לזה, מחכה לזה, צריך את זה.
אבל נזכה לראות מראות חכמות שמדמות איך אני נראה עם הבגד?
כן, זה יקרה.
דברים שיקרו?
כן, H&M, הנה, זה מסוג הדברים שה-H&M בודקת את זה בעולם, זה כבר קיים בחלק מהחנויות, אבל ייכנס, ייקח זמן וזה ייכנס גם בסוף, שימצאו את האפליקציה הנכונה לדבר הזה, זה ייכנס, אולי לא יהיה בכל החנויות, יהיה בחנויות הדגל או בחנויות מסוימות, אבל הכוונה היא להכניס גם את הדברים האלו. כן, זה בהחלט נמדד.
ניסיתם להחדיר את המותג היפני דייסו, סטוקים. הרשת נסגרה אחרי 8 סניפים. מצד שני, אנחנו שומעים כל הזמן על צמיחת עולם מוצרי הסטוק, במיוחד עם כניסתה גם של פוקס עם המותג ג'מבו. מה לא עבד שם בסופו של דבר? בוא תלמד אותנו, כדי נוכל ללמוד מהניסיון כן. שלך.
תראה, אנחנו נכנסנו לקבוצה, קבוצת האם שבה יושבת H&M בישראל, היא קבוצת יוניון, קבוצה שעיקר פעילותה היא פעילות של רכב, היא היבואנית של טויוטה, לקסוס ואינו בישראל, וקשריה ביפן מאוד מאוד טובים, והם קיבלו את הזיכיון של דייסו והחליטו לעשות ניסיון בארץ, ועוד פעם, התחלנו לפתוח יחסית מעט חנויות, אני חושב שהגענו לסדר גודל של 7 או 8 חנויות בסופו של דבר, והכוונה הייתה לפתוח גם 100, אם זה היה מצליח. אבל ראינו...
100 בישראל?
כן.
מה אתה אומר?
כן.
אוקיי.
אבל ראינו מהר מאוד שזה לא מצדיק את עצמו. זאת אומרת, ברגע שאתה מסתכל על העסקיות ועל הרווחיות, ועל התפעול שעומד מאחורי זה, ועל השורה התחתונה שנשארת לך עם כל עוד פעם העלויות שאמרנו, ראינו שהחברה לא מצליחה לייצר ערך, וזה אחד הדברים שצריך לדעת בחיים.
לחתוך
מהר. אין צורך לדמם ולעשות ניסיונות קשים, ולהתעקש, אתה רואה שזה לא עובד. אני חושב שזה גם ישב קצת על האזורים החזקים שלנו כזרוע הכימונאות. אנחנו, זה לא העולם שלנו, צריך בעולמות הסטוק, אתה צריך לדעת לקנות את הדברים שמתאימים לישראלים, במחירים הנכונים, הקולקציה הנכונה, ושם הסיפור של לקחת את הקולקציה היפנית ולשים אותה בישראל, פשוט
לא עובד.
היה פערים גדולים מדי. דרך אגב, אנחנו מהר מאוד הגענו לזה שאנחנו, ב-40% מהמחירות היינו מספקים מקומיים. זה קרה מהר מאוד, כי פשוט לא היה ברירה. הישראלים לא הרימו את הפריטים היפנים. בשביל לייצר את המחזורים למטר רבוע, התחלנו להכניס עוד ועוד ספקים, עוד ועוד תכנים מקומיים, וזה השתלט על הרשת. באיזשהו שעה הבנו שזה פשוט לא עובד לנו, ואמרנו...
שזה גם משהו שאפשר ללמוד, כלומר, לא, כן. לדמם, לא לדמם, אלא לקבל
כן,
החלטה
מהירה. כן, לא לדמם, מהירה. לקבל החלטה, מה שנקרא, להסכים עם ההפסד, להיפרד מהדבר הזה ולהמשיך לדבר הבא, לאזורים שאתה חזק בהם.
גם חלק של מיקוד עסקי, במה אני רוצה להתמקד כן. ובמה אני לא רוצה להתמקד.
נכון. אז זה לא התפתח כמו שרצינו, זה לא עמד במבחנים של הפיננסיות שרצינו, וקיבלנו החלטה אמיצה, היא לא הייתה פשוטה. דרך אגב, הצלחנו לשמר את רוב העובדים, הם עברו ל-H&M.
יפה.
כן, והמנהלים גם, אז שמרנו על הערך הזה לפחות, והמשכנו קדימה, אז בהחלט יש עדיין המון לאן להתפתח. תחשוב שרק להביא למשל את המותגים שקיימים כבר בקבוצת H&M, כבר יש לך את הפלטפורמה ואת הידע ואת היכולת והכל קיים, אתה יכול להביא אותם ולעשות הצלחות הרבה יותר מהירות, קשור להיכנס לתחומים חדשים.
תעשיית האופנה, מיכאי, היא אחת מהתעשיות המזהמות ביותר. אנחנו בעולם שבו מימוש של ערך הקיימות הופך להיות מצרך מאוד מבוקש, גם על ידי משקיעים ולא פחות על ידי לקוחות. איפה אתם נמצאים בזירה הזאת? ובאמת, תנסה לשכנע אותי שזה לא התיירקקות, אלא באמת מהלכים אמיתיים שרוצים לפחות להפוך את המותג שלכם ליותר יותר ירוק, יותר מערך של קיימות.
כן, אז H&M, אני חייב להגיד בדבר הזה ש-H&M היא מובילת שוק עולמית בעולמות של קיימות לפאסט פאשן. אתן לך למשל דוגמה, קרוב מאוד לפתיחה, אני מדבר איתך לפני יותר מ-70 שנה, הבעלים, ארלינג פרסון, קבע רעיון עסקי לחברה. הוא אמר שהוא רוצה אופנה ואיכות במחיר המשתלם ביותר. זאת אומרת, בעצם הרעיון העסקי מורכב משלושה פילרים עיקריים. איכות, אופנה ומחיר טוב. ב-2015 התווסף לזה... תוך התחשבות בסביבה, זאת אומרת, אופנה ואיכות במחיר הטוב ביותר, תוך התחשבות בסביבה, זאת אומרת...
התווסף ערך נוסף.
כן, זה הפך להיות פילר משמעותי בהתנהלות היומיומית שלנו כחברה. אני אתן לך למשל דוגמה קטנה למה שקורה מ-2013 בישראל. אנחנו, ויש הרבה ישראלים שלא יודעים את זה, הלקוחות הנאמנים של H&M דרך אגב מכירים את זה, כשאתה מגיע לחנות של H&M עם שקית עם 3 פריטי טקסטיל ישנים, מוסר את זה בקופה, אתה מקבל זיכוי, שעד לפני לא מזמן היה לקנייה הבאה, היום אתה מקבל זיכוי לקנייה הזאת.
לקנייה הנוכחית.
נוכחית, זיכוי של 20 שקלים, שאתה מיד יכול לקבל אותם בקנייה שעכשיו קנית. ואנחנו אוספים מאות טונות של בגדים בשנה, והם נשלחים למרכז איסוף.
מה עושים איתם כל הבגדים האלה?
או שממיינים אותם, או שהם עוברים למחירת יד שנייה, או שהם מפורקים, והופכים להיות חומרי הגלם בקולקציות החדשות של H&M. זאת אומרת, זה אני יכול להגיד לך, זה קורה, זה, אתה יכול לראות את זה קורה בחנויות.
אז זה לא רק בגדים של H&M שאני מחזיר, כל
פריט טקסטיל. דרך אגב, גם ציפוי של קרית. אנחנו לא פותחים את השקיות לראות מה החזרת. אתה מביא את השקית?
תגיד, אנשים עושים את זה, אנשים מביאים?
אתה לא מבין איזה כמויות, משהו אדיר. תסתכלו, ליד הקופות של H&M יש מיכל ענק שאליו מכניסים את הדברים, יש שלטים.
אני חושב שצריך גם לוגיסטיקה לקחת את הדברים האלה ולהוביל אותם.
זה הרבה לוגיסטיקה, אבל אל תשכח שהמסעות שלנו נוסעות בבוקר מלאות וחוזרות ריקות, אז זה בסדר, אנחנו מנצלים את האוויר שמובל חזרה למרלוג. אז זה דבר אחד. הדבר השני, תראה, H&M היא חברה ציבורית בסוף, ומדווחת דוח קיימות, עם KPIs, עם התקדמות, שמה יעדים, למשל יש יעד שנקרא נט זירו, ל-2040, זה אומר שלא תהיה תביעת רגל פחמנית של חברת H&M בעולם, שלילית עד 2040. הם שמו יעדים גם בדרך, עד 2020 היינו אמורים לקחת כותנה, מוצרי כותנה בחנות, רק ממקורות ידידותיים. זה כבר קרה, את זה כבר עשינו, מלפני 3 שנים. עמדו ביעד הזה. זאת אומרת, אתה רואה את ההתקדמות, אתה רואה את ה-KPI, זה נעקב, זה נבדק. המנכלית של, עוד רמז קטן, המנכלית של H&M הנוכחית, אלנה אלמרסון, התמנתה לפני 3 שנים. התפקיד הקודם שלה, לפני שהיא נהפכה להיות מנכלית H&M בעולם, היה מנהלת הקיימות של H&M. אז אם אתה לוקח אישה שניהלה את הקיימות,
אז מנהלת הקיימות של H&M הפכה
להיות המנכלית של החברה. אז אתה מבין איפה נמצא הלב של קארל יואן, של הבעלים. הוא, זה אזור, חשוב לו אישית, הוא מטפל בזה אישית, זה ערכים,
יש לך גם משהו שקשור ליד שנייה והשכרה, זה כן, גם, נכון, תסביר כן. על זה קצת.
H&M נכנסת למודלים עסקיים נוספים פרט למחירת אופנה.
גם בארץ?
כן, זה ייכנס בהמשך. היא קנתה לפני 1.5 שנים את הפלטפורמת מחירת בגדי השנייה, סלפי שנקראת הכי גדולה בשוודיה, והיא מתפעלת אותה. היא נכנסה למודל של השכרת בגדים. אתה יכול, הם עשו דבר נורא מעניין, אתה עושה מנוי שנתי לבגדי, להשכרת בגדים, בגדים לאירועים, משלם איזה כמה עשרות יורואים בחודש, ואתה יכול לגשת, לקחת בגד ל-24 שעות, ללבוש אותו לאירוע, ולהחזיר אותו בסוף האירוע לחנות. הם מחבסים, עושים ניקוי יבש, מחזירים אותו חזרה לקשירות. אבל זה גם כן, אתה מעביר את הכוח לידיים של הצרכן, אתה רוצה לקנות חדש, יש, אתה רוצה לקנות יד שנייה, יש, אתה רוצה רק להזכיר ולהחזיר, יש. זאת אומרת, ברמת חוויית הלקוח, עוד דבר שהוסיפו זה, בחנויות הגדולות בשוודיה, יש מחלקה שנקראת Take Care. אתה מגיע עם בגדים שיצא להם הכפתור, נקרא משהו, מתקנים לך את זה בעלות, בקוסט של זה, בשביל לעזור לך לשמר את הבגדים שיש לך כבר בבית. שם אתה צריך להגיע עם בגדי H&M, אבל אבל עדיין זה לעזור לך לא לצרוך כשאתה לא צריך לצרוך באמת.
גם גיוון והאכלה הוא אחד מהדברים שמאוד מאוד מעניינים אתכם. אני רואה בקמפיינים שלכם, זה כבר לא נכון. משהו, אין סטריאוטיפים.
נכון, אתה לא רואה דוגמניות הרואין שיק, מה שנקרא, חתיכות כאלה שזה לא קיים. יש גיוון במודל הגוף, במודל האישה, הגבר.
אנחנו נוכל לראות מגוון רחב מאוד של...
כן, אתה רואה הכל ומאוד מאוד מכיל, ואנשים מגיבים לזה בצורה מאוד חיובית, מאוד מאוד מרגישים את האותנטיות של זה. אתה תראה גם השפיעניות, גם הפרסומות, הכל מאוד מאוד בגובה העיניים, הכל אותנטי, הכל אנשים שהשכן שלך מלמטה והחבר מהעבודה, זה נראה מאוד דומה לזה, וזה עובד.
סגנונות ניהול, כבר מהפתיח רואים שאתה בן אדם של אנשים.
כן.
תן לנו כמה טיפים לגבי סגנונות ניהול שאתה מאמץ אותם בעבודה שלך.
תראה, אני חושב שיש גם נושא של סגנונות ניהול, יש גם אג'נדה, ויש גם את השוטף שאתה צריך לדעת לנהל אותו נכון. אני מאמין בעבודה בגובה העיניים. אני חושב ש... הניהול, בוא נגיד, הפיקודי, ואני הייתי מפקד בצבא, יש לי קריירה של 7 שנים בחיל הים, הייתי חובל, אז, וחינכו אותנו להיות מפקדים, אבל דרך אגב, כבר אז זה היה מנהיגות שהיא בגובה העיניים.
במה זה מתבטא מנהיגות שהיא בגובה העיניים? תסביר.
זה אומר שאתה מנהל שיחה עם המנוהלים שלך על על ההישגים שלהם, על היעדים שלהם, על המטרות שלהם, ומוביל אותם לקראת היעדים ולקראת המטרות מבלי להוריד הנחיה. זאת אומרת, הדרך לייצר דינמיקה שהיא מפעילה את האנשים, גורמת להם להיות מחויבים, להיות חלק, היא משמעותית מאוד בדרך שאני עשיתי.
אתה יורד לשטח, הוא רואה, מגיע לסניפים?
כן, אני פעמיים בשבוע מסתובב בין הסניפים. אני דרך אגב, מהיום שנכנסתי לתפקיד, אני פעם בשבוע, יש לי 25 חנויות, אני פעם בשבוע רואה לשעה מנהל חנות ממקום אחר.
שאין תחליף ללשמוע את זה ממגע לשמוע.
וזה שיחה, אנחנו מורידים את כל הדברים, אנחנו מדברים גם על החיים שלו, וגם על מה שהוא עובר, ואיך הוא מרגיש בחברה. אני לא מדבר אותו על הפרפורמנס של החנות, זאת לא השיחה הזאת. מדבר איתו על איך הוא מרגיש בחברה, איפה הוא רואה שאנחנו מפקששים, איפה יש פוטנציאל שלו ממש, איך הוא מרגיש בהתפתחות שלו, איך הקריירה שלו. זאת אומרת, זה שיחות, והאינסייט שאני מקבל שם הם באמת חסרי תקדים, כי אתה יודע, אתה מוריד את כל המגינים, ואתה מדבר עם אנשים מהבפנוכו של הבטן. אתה מקבל שם תובנות, אין שיחה שאני לא יוצא מנה עם משהו, לקחת אותו ולעשות איתו משהו.
ממש מרגישים את זה בברק בעיניים שלך, כמה כן. הדבר הזה הוא מהותי כן. אצלך.
אנשים זה דבר מדהים. אנחנו גם רואים את ההתפתחות של המין האנושי, זאת אומרת, הדור החדש שמגיע, הוא מאוד מאתגר אותנו, ואני תמיד אומר להנהלה שלי, אנחנו לא נצליח לשנות אותם. אנחנו צריכים להשתנות, אנחנו נעשה את ההתאמות, הם לא ישתנו. אם אתם תגידו, אם אתם רוצים להכניס אותם לתוך התבנית שמה שאתם מכירים לפני 20 שנה, הם לא ייכנסו, הם ילכו. וככה אתה מאבד עובדים.
אתה מרגיש משהו בדור הזה, בהקשר הזה של לעבור תחלופת עובדים מאוד, מאוד מאוד מהירה, מאוד מאוד גדולה, איך משמרים כן. את דור הזה? מה עושים?
כן, אתגר, אני חושב שזה... אתגר מטורף. אני חושב שזה האתגר הכי גדול של החברה שלנו, שלי, של... אני חושב שבכלל בעולם הריטל, אבל אני מרגיש, בוא נדבר כרגע על העולם הקטן שלנו.
איך מתמודדים עם הנושא הזה?
תראה, אני ואתה, אנחנו פחות או יותר מאותם אזורי חיוג ואזורי גיל, אני חושב ש... כל הילדות שלנו והבגרות שלנו והצבא ואחרי זה היה מוכוון לכיוון העבודה. נכון. זאת אומרת, למדנו בשביל זה והתאמצנו בשביל זה, הלכו לאוניברסיטה בשביל זה, הכל היה, וההורים גם דחפו שיהיה לך עבודה נורמלית. אצל דור הזה, אני לא חושב שזה אפילו בשלישייה הראשונה. אני באמת חושב ככה. זה לא בשלישייה הראשונה שלהם. זאת אומרת, הם התפרטות אישית ופנאי וכיף וחול וכל הדברים האלה הם לפני. ואם אתה היום אתה מדבר עם עובד, ואנחנו רואים את זה, הרבה פעמים אנחנו קולטים עובדים, והם עושים לנו גוסטינג, אחרי כמה ימים נעלמים. לא מתאים להם. אחרי שהם עברו תהליך קליטה, והתראינו, וזה, הם פתאום באים לעבודה, זה לא מסתדר להם.
אני היום הבאתי מרצה אורחת שמספרת שהבת שלה התפטרה בוואטסאפ, הודיעה שהיא לא רוצה בוואטסאפ.
זה פשוט, עכשיו, זה יכול לנבוע מזה שהם בעצמם החליטו, וגם המנהל פתאום מדיבר אליהם, לא יפה, הם הולכים, הם לא חוזרים. אתה לא מבין, הם אפילו, אתה יודע, לפעמים מה שאנחנו מנסים לעשות זה לייצר דאטאבייס, להבין למה הם עוזבים. אתה אפילו לא מגיע למצב הזה שאתה מדבר איתם, למה הם הלכו, הם פשוט נעלמים לך. זה נקרא גוסטינג.
איך משמרים אותם? איך מקדינים את זה?
אז אנחנו, תראה, פירקנו את זה לחלקי אטום. זה מתחיל, ראינו שקודם כל, אחד הבעיות הראשוניות שהייתה לנו זה בתהליך הקליטה. כשאתה קולט עובד, כשאתה וזה הטבע האנושי, כשאתה בלחץ שחסר לך עובדים, אתה בודק אם יש מישהו יש לו דופק, אתה מקבל אותו לעבודה. קל, כאילו אתה נושם, בוא כנס, אתה רוצה לעבוד, בוא כנס. לא בוחן כלום, אין שום סינון, שום פילטרים, כלום. ובדקנו שהדבר הזה הוא בסוף יוצא שכרך בהפסדך. אז מאוד מאוד שכללנו את נושא המיון. זאת אומרת, גם עכשיו, למרות שאנחנו... מצליחים לקלוט באחוזים הרבה יותר נמוכים מהכמות שניגשים, אנחנו יודעים שאנחנו קולטים אנשים שיחזיקו יותר זמן מעמד. הדבר השני שעשינו, ראינו שיש לנו בעיה קשה באונבורדינג. זאת אומרת, שעובד נכנס לעבודה, לא היה מי שילווה אותו בצורה נורמלית בימים הראשונים, בשביל להכניס אותו כמו שצריך, ולהגיד לו, אנחנו יודעים שזה קשה, ובוא תראה, עושים את זה ככה, ובוא תראה, לא היה מישהו שליווה אותו, איזה בדי שהולך איתו ומראה לו מה עושים. היינו מאבדים שם אנשים.
ממש, ממש מיפיתם את המסע של העובד?
מיפינו, כן, הסתכלנו מתי הם עוזבים אותנו, למה הם עוזבים, עשינו הכל, ראינו שיש לנו עזיבה, קודם כל בחודש הראשון, וראינו שיש עזיבה אחרי 3 חודשים. אז מה שעשינו, נתנו מענק התמדה אחרי 3 חודשים. אתה נשאר 3 חודשים, אתה מקבל 1,000 שקל מתנה. אז הצלחנו לעבור את זה. אחרי זה ראינו שיש עזיבה ב6 חודשים. נתנו עוד פעם מענק התמדה. זאת אומרת, אתה צריך, אתה לא יכול לנסות להנדס אותם. אתה צריך לבדוק איך אתה מתאים את המערכת ואת עצמך, כי אחרי אתה תישאר בלי עובדים, והיום אפשר להסתדר בלי עובדים.
אנחנו ממש ככה לקראת סיום, ואני לא יכול שלא לדבר על המשפחה שלך. אז אחיך, אורי קילשטיין, מנכ״ל קרפור, אתה מנכ״ל ברשת אופנה מובילה, והיה לי גם העונג ללמד את אחותך, נילי. איזה בית גדלתם? כמה אתה מרגיש של ההורים הייתה תרומה בדרך למצוינות? תספר קצת על, על התא המשפחתי.
טוב, קודם כל זה כנראה הולך להיות פרק מאוד מאוד מצחיק, אבל שלושת האנשים שציינת עכשיו, שלושתם גדלו בבתים שונים.
אוקיי.
אז אנחנו מדברים על, על משפחה מאוד מה שנקרא מפורזת, אז אי אפשר להגיד שיש בית אחד שגדלו בו. מה שמשותף לי ולאורי זה אבא, מה שמשותף לי ולנילי זה אמא. ואני חושב שהייתה ייחודיות במשפחה שלנו. זאת אומרת, אבא שלי היה מנהל יחסית בכיר באלעל, ודילג בין מדינות. הוא היה מנהל תחנה בניו יורק, מנהל תחנה בהולנד, בגרמניה, מנכ"ל חברת תעופה פה, והוא זז.
היה שיח עסקי בבית.
היה שיח עסקי, והאחים שלי גם נדדו ממדינה למדינה, וראו תרבויות אחרות. ואני חושב בוא נגיד, הלגאסי שלו והדרך שלו, מאוד הכניסו לנו עניין בתנועה ובדינמיקה ובתרבויות שונות ובאנשים. הדבר הזה עבד מאוד מאוד חזק. ואני חושב שגם אני ואחי, למרות שלא גדלנו באותו בית, היה לנו קשר מאוד מאוד חזק. אנחנו בעצם מאבא שלי יש לי עוד 5 אחים ואחריות, שזה מ4 אמהות שונות, אז ככה שזה מורכב מאוד, אבל זה משפחה גם מוזרה וגם מיוחדת, שבסוף גם היה המון המון אהבה וחיבור ומשיכה למעלה ותחרות והרבה דברים שהובילו אותנו לנסות כל פעם לקפוץ מעל האח האחר. אז אני חושב שהתרבות הזאת היא של התחרות, ומצד שני גם הרבה מאוד עצמאות. כשאתה נמצא במדינה אחרת או כשאתה נמצא בתרבות אחרת, אתה צריך ללמוד להסתדר ולהסתגל וללמוד שפה וללמוד התנהגויות שונות, וכל פעם להחליף מדינה. אז הדברים האלה גם כן מכניסים אותך ליכולות הסתגלות, ולדרייב גם להצליח מאוד מאוד חזק. אז כן, אני לא יודע אם זה היה חממה בדיוק, אבל זה בהחלט היה כנראה איזשהו מודל מעניין, שאני לא בטוח שאני רוצה להמליץ אותו לאנשים אחרים לאמץ, אבל גם אני וגם אח שלי קוראים לנו האחים הקימונאים. אז זה מעניין, דרך אגב, בתפקיד הקודם שלו, הוא היה הספק שלי.
כן, אני יודע, באזריאלי.
באזריאלי, הוא היה מנכ״ל אזריאלי, אזריאלי זה הספק הכי גדול שלי, וגם לפני זה, בתפקיד הקודם, אני הייתי סמנכ״ל בקימברלי קלארק, הוא היה בשופרסל, סמנכ״ל הסחר הזה גם כן, שוב, אנחנו ביחסי ספק לקוח.
בארוחות ליל שבת, הנושא עסקי כנראה שהוא כל הזמן. כן,
זה כזה, כן. למרות שזה, עוד פעם, זה חברות ששומרות על code of conduct, אז אתה לא יכול לדבר עם אח שלך על עסקים, כי הם לא אוהבים את זה, אבל כן, זה תמיד היו בדיחות באוויר והקיצות, וכן, בהחלט.
עמיחה, היה פשוט מרתק. תודה רבה שפינית הזמן, היה לי מרתק לשוחח איתך, ולכם המאזינים, נהניתם, ספרו, שתפו, וכמובן נתראה בפרקים הבאים.